ערב טוב ומבורך, ימים שצריכים הרבה הרבה חיזוק. נשתדל גם מתוך הדברים האלה היום להתחזק ביחד. היום מוקדש לעילוי נשמותיהם של אחינו יצחק בן אברהם צעיר, גדולי הגיירים המיוחדים במקומנו, שהיום, שהשבוע, יום פקידתו הרביעי, אילו נשמת אברהם אור בן רות, ואילו נשמתו של זאב בן אריה, שרידי התופת של השואה שהלך היום לעולמו. יהיה השיעור מוקדש ככה בהקדשה מיוחדת לפצועים מצומת תפוח. שישלח להם השם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, יהודה בן מילקה, בניה בן אביבה, כל הפצועים כולם, וכל הפצועים, ובכל הצריכים, ובתוך כל הצריכים זה כולנו, לרפואת הגוף והנפש מאסון מירון, ולרפואתם השלמה, ולהביא בין החיים לחיים, עילוי לנשמות הקדושות והטהורות, שכולנו נמצאים עוד בתוך המדורה הזאת. כל בית ישראל, את השריפה אשר שרף השם. ואני מבקש ברשותכם את הלימוד הפעם לא רק להקדיש עילוי לנשמותיהם, אלא באמת לעסוק מתוך זה. אנחנו עדיין בימי ספירת העומר, מסיימים השבוע את ספר ויקרא, חזק חזק ונתחזק. ואני אגיע לפרשה, אבל אני רוצה להתחיל מתוך מה שאני חושב שכולנו עוד, כולנו בתוכו. יום שישי, ערב שבת קודש, נסעתי מפה, ממגדל, להיות במירון בשעות שאחרי, זכיתי להיות שם ככה בשעות של לקראת שבת, לקבל את השבת שם, באמת הדברים הם, הדברים תובעים מאיתנו המון המון שקט פנימי והבנה פנימית ותובנות, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ואת כולנו לעסוק בדברים מתוך שמחה שלמה, יזכנו לקבל שבתות מתוך רוב שמחה וגאולה שלמה. ספר ויקרא מסתיים באם בחוקותיי תלכו, ובהולך אתכם קוממיות. שנזכה ונראה את זה כבר במהרה בימינו. אתם יודעים, יש גמרא מעניינת מאוד במסכת פסחים. גמרא בתשורה אחת שמתארת אירוע היסטורי שיכול להיות שהוא ככה ברח לנו מהרדאר. לומדי הדף היומי שעוד זוכרים את מסכת פסחים, היום כבר נמצאים ביומה, אולי זוכרים, הגמרא מתארת בהרחבה איך היה נראה כל הקרבת התמיד בערב פסח. ביום ההקרבה היו המונים, המונים, המונים. הגמרא מתארת את החיסות שהייתה בעזרה. היא אומרת שהיו שם כפליים כיוצאי מצרים, כמספר מינימלי. גם אם נגיד שזה גוזמה, כפליים כיוצאי מצרים זה 60 ריבו כפול 2, זה 1,200,000. הגמרא מספרת על פסח אחד מיוחד שהיה בימיו של הלל הזקן. ולפסח הזה קרה הדבר הבא, תנו רבנן, מעולם, קשה להגיד את הגמרא הזו היום, מעולם לא נתמאך אדם בעזרה. חוץ מפסח אחד, שהיה בימי הלל, שנתמאך בו זקן אחד, והיו קוראים אותו, את הפסח הזה, פסח מאוחים. פסח מאוחים. היי, אז איך צריך לקרוא ללג בעומר שלנו? זקן אחד, כל יהודי, והיו קוראים אותו פסח מאוחים. זה כזה תרתי דסתרי, פסח מאוחים. זה התרתי דסתרי שחשתי ביום שישי, ערב שבת קודש, לג בעומר, עוד שבעוד. אני חושב שכולנו מכירים את אותה גמרא מפורסמת. אני רוצה להתחיל בה ברשותכם, במסכת מנחות, שמתארת את משה רבינו עם רבו של רבי שמעון, עם רבי עקיבא. היא מתארת שמשה רבינו נמצא בהר סיני, גמרא ידועה, אני אבל רוצה לחזור וללמוד אותה, כי אני רוצה לגעת בה בנקודה אחת. שהיא הנקודה שעליה אני רוצה לדבר היום, ללמוד אותה ביחד. גמרא מספרת, בשעה שעלה משה למרום, מנחות דף כפתת, מצאו לקדוש ברוך הוא, שיושב וקושר כתרים לאותיות. שימו אגב לב למושג הזה. הקדוש ברוך הוא יושב וקושר כתרים לאותיות. מה זה כתר? קראון. נכון? שונה אהבו להגיד שקורונה זה קראון, זה כתר. אנחנו נדבר עוד מעט על המילה כתר. כתר זה עוד משהו חוץ מקראון. זה עוד מילה מאוד מאוד חשובה, בעלת משמעות אחרת לגמרי, שהיא כנראה התוכן הפנימי של ספירת הכתר. עוד נדבר עליה. הקדוש ברוך הוא יושב וקושר כתרים לאותיות. אמר לפניו, משה, לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? אגב, אתם שמים לב מה הנושא. הנושא הוא, בוא נזוז מהר. בוא נתקדם. אתם ודאי לא חושדים במשה רבינו שהוא רצה להתקדם כי לא היה לו זמן, כי הוא רצה למהר ולעקוף מימין. אני אגיד לכם, למשל, אילו באמת היינו ממהרים קצת והיינו חוסכים כמה שעות, למשל, היינו חוסכים את העגל. מה, נשמע לא רע, נכון? העם לא ידע, כי זה משה, נכון? בושש, שש שעות, פער קטן. אז השאלה של משה רבינו היא שאלה מצוינת. מי מעכב על ידך? אמר לו, תזכרו את הפתיחה הזאת, כי את ההמשך יודעים, אבל תזכרו את הפתיחה הזאת, היא חשובה לנו להמשך. הקדוש ברוך הוא, מה עושה? מה הוא עושה? יושב וקושר כתרים לאותיות. זה ביטוי זה. והקדוש ברוך הוא שואל, מי מעכב על ידך? כנראה זה לוקח, זה מתעכב. אמר לו, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות. ועקיבא בן יוסף שמו. שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ. טילים, טילים של הלכות. מה לפניו, ריבונו של עולם, הראהו לי? אמר לו, חזור לאחוריך. רגע, לא הבנתי. אם אתה כל כך ממהר, אז מה זה הראהו לי? כנראה שצריך להבין את זה יותר טוב. אמר לו, חזור לאחוריך. הלך וישב בסוף שמונה שורות, ולא היה יודע מה הם אומרים. תשש כוחו. כיוון שהגיע לדבר אחד, רבי עקיבא הגיע לדבר אחד, ומשה רבינו נמצא שם בסוף שמונה שורות בבית המדרש של רבי עקיבא בשמיים. המצב שלו עכשיו זה תשש כוחו. ביטויים מעניינים. משה רבינו רוצה מי מעכב על ידך, תשש כוחו. כיוון שהגיע לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו, רבי, מניין לך? שאלו התלמידים את רבי עקיבא, מניין לך? אמר להם הלכה למשה מסיני, מתיישבה דעתו, הזכירו אותו. חזר ובא לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לפניו, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה, ואתה נותן תורה על ידי? מה הוא עשה שם רבי עקיבא? תגידו לי, על מה הוא דרש? על מה הם דיברו? איזה סוגיה הם עסקו? בפשטות יוצא מהגמרא, שהוא היה דורש על כל קוץ וקוץ טילין טילין של הלכות. הוא היה דורש על התגים מעל האותיות, על התגים שבספר התורה. רש"י אגב מסביר שמה זה קושר כתרים לאותיות? ההסבר של רש"י, כגון התגים של ספר התורה. זה פלא פלאות, כלומר רבי עקיבא דורש את מה שהקדוש ברוך הוא קושר. או הקדוש ברוך הוא קושר את מה שרבי עקיבא דורש. משה רבינו מקבל התורה, משה קיבל תורה מסיני, לא יודע מה הם אומרים. אמר לו, ריבונו של עולם, אדם כזה יש לך ואתה נותן תורה על ידי? שמו את המילים. אמר לו, שתוק. כך עלה במחשבה לפניי. וואו. קשור לכתר, זה קשור לכתרים. רגע. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הראיתני תורתו. הרי נסחרו. אמר לו, חזור לאחוריך. אתה רוצה לראות את סחרו של רבי עקיבא, חזור לאחוריך. חזר לאחוריו. ראה ששוקלים בשרו במקולים. ולמה פשט? ששוקלים בשרו במקולין, אומר רש"י, מקום הקצבים, באטליז. שם היו שוקלים את הבשר שסרקו במסרקות ברזל, יימח שמם. אמר לפניו, ריבונו של עולם, זו תורה וזו סחרה? אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. כל זה נמצא אגב בגמרא באמצע סוגיה על התגים, והגמרא חוזרת ומדברת על התגים. כתרים לאותיות. שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. מה הפשט של השתיקה הזאת? אתם יודעים? כולם שואלים מה עושים, אז מה עושים, אז מה אומרים, אז מה עושים. אני חושב שהתשובה העמוקה ביותר היא שותקים. אבל אני רוצה להבין מה זה שותקים. המילה כתר מופיעה בתנ״ך בתור מילה נוספת. זוכרים את איוב. לאיוב יש קשיים גדולים, סורים גדולים. יש לו לאיוב שלושה רעים. הצעיר שבהם היה אליהו. אליהו בן ברכאל. איוב מדבר דברים חריפים מאוד. קשים, ברורים קשים. רעיו עונים אותו, והוא דוחה אותם. זה הופך להיות דו שיח לא נעים. ואז מבקש אליהו את רשות הדיבור. אליהו היה הצעיר בחבורה. הוא מבקש את רשות הדיבור מהאישישים כלשונו. הם נותנים לו. אבל לפני שהוא מתחיל לדבר, הוא פונה אל איוב, ואומר לו את המשפט הבא. כתר לי זער. שמעתם את המילה? כף תף ריש. כתר. כתר לי זער. באחווה. הוא רוצה להגיד לו כמה דברים. כי לאלוה מילים. אני רוצה לדבר דברים של אלוקות. ובשביל זה אני צריך כתר לי זער. רש"י מסביר מה זה כתר? המתן. המתן. אתם יודעים, רש"י אומר בפירוש המילה דממה. כולנו מכירים את המילה הזאת? דממה? לשתוק? וידום אהרון? יש פסוק באיכה, שמן הסתם כולנו מכירים אותו. כתוב הפסוק הזה, ישב בדד וידום, כי נטל עליו. אומר רש"י, תחזיקו, זה מילה אחת, וידום, לשון המתנה. והוא מוכיח את זה. יש כל מיני שתיקות. שתוק. יש שתיקות רועמות. אני שותק כי אין לי איך להוציא את זה ממילים, אני כל כך רועם, אני כל כך נסער שאין לי איך להוציא את זה מסודר. יש שתיקות של כעס. יש שתיקות מאופקות. יש שתיקות של המתנה. זה לא אף אחת מהשתיקות הקודמות. זה משהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. בעומק, בעומק, זה לשבת ולקשור כתר לקדוש ברוך. אני רוצה להסביר את זה לאט לאט, להבין את זה לאט לאט, לחשוב ביחד. רק על עצמי אני יודע לדבר, אני יודע שזה הדבר שכל כך חסר לי, וכשהוא חסר, הוא חסר ברגעים כאלה יותר מתמיד. אתם יודעים, בפרקי אבות, השבוע אנחנו קוראים על שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם, פרק חמישי. זוכרים את המשנה הזאת? שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם. החכם, כך כתוב, אינו מדבר לפני מי שגדול ממנו בחוכמה ובמניין. שאלה, למה זה מעיד על חוכמה? זה מעיד על נימוס. זה מעיד אולי על תבונה, על... אדם לא מדבר לפני מי שגדול ממנו בחוכמה ובמניין. יפה מאוד, אבל למה זה מעיד על זה שהוא חכם? אם חכם פירושו קלבר, סמארט. חכו לבא. ואינו נכנס לתוך דברי חברו. שוב, השאלה הזו הופכת להיות הרבה יותר קשה. זה נימוס, זה הליכות. ואינו נבהל להשיב. הוא לא חייב להגיב מיד. הוא גם לא חייב מיד להבין. הוא גם לא יודע מיד מי השם ואיך. הוא גם לא חייב מיד להופיע. איך זה קשור לחוכמה? שואל כעניין ומשיב כהלכה. חז"ל מסבירים שהכוונה היא שהוא שואל את רבו בסוגיה שרבו נמצא בה. הוא משיב כהלכה. למה? יש לו שאלות. לא. אני לא יודע אם אתם שמים לב. המילה המרכזית שמתארת פה חוכמה זה סבלנות. המתנה. תפארת שלמה, רב שלמה רדומסקר אומר, ויגדל משה וייצא אל אחיו וירא בסבלותם. אומר התפארת שלמה, ויגדל משה וייצא אל אחיו והוא ראה את הסבלנות שלהם, את הסבלנות שלהם אל הקדוש ברוך הוא, את ההמתנה שלהם. וירא בסבלותם. אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, על מה שלא שמע, אומר לא שמעתי. מודה על האמת. וחילופיהם בגולם. תגידו דוגרים, אנחנו היינו מבקשים הגדרות לחכם. נכון שזה אף אחד לא מאלה? זה לא להגדרה שלנו למילה חוכמה. זה דבר מאוד יפה, אבל למה זה קשור לחכם? ולמה ההפך מזה זה גולם? אתם יודעים מזה הגולם, אומר הרמב״ם? משנה אחת, לעילוי כל הנשמות. משנה. תקשיבו להגדרה של גולם. נכון שאנחנו תמיד מבינים שגולם זה גוילם. אחד, גוילם, טמבל, נכון? בכלל לא. גולמי ראו עיניך, מכירים בתהילים? גלום. מה השלב של הפרפר לפני שהוא פרפר? גולם. תשמעו את ההגדרה של הרמב״ם לגולם. הגדרה לא תאמן. גולם, הוא אומר, זה בכלל לא בור וטיפש, בכלל לא, אלא מה זה כן? גולם הוא איש, הרמב״ם בפירוש המשניות, שיש לו מעלות שכליות, תשיבו טוב, ויש לו מעלות המידות. זה גולם, לא רע כל כך, חכו. אמנם אינם שלימות ולא הולכות על סדר כראוי, אבל יש בהם ערבוביה ובלבולים, והתערב בהם חיסרון, ומפני זה נקרא גולם, להידמותו לכלי אשר יעשהו האומן, ותהיה בו הצורה המלאכית, אבל יחסר בו ההשלמה והתיקון. שמעתם את ההגדרה לגולם? ממש לא מה שלימדו אותנו בכיתה א'. הגולם הוא גאון, הגולם הוא מומחה למחשבים, יש לו תגובות על כל דבר, הוא יודע הכל, הוא יודע הכל הגולם הזה. הכל הוא יודע. מה חסר לו? חסר לו את ספירת החוכמה, חסר לו את החוכמה. ודימה השותף של שבעת הדברים, ההמתנה. הכוח לשתוק. הכוח לשמוע. הכוח להוציא את עצמי מהפרונט, להבין שאני לא מבין. אמרו לנו שהקורונה זה כתר, וניסו להגיד לנו שאנחנו לא מבינים, ואני ממש לא יודע אם אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים. רק על עצמי אני מדבר. אתם יודעים מה זו ההמתנה? אל תתבלבלו עם המושג של היום. המתנה אצלנו זה חדר המתנה, כשמחכים לרופא, כשמחכים לשיחה ממתינה. מה עושים בשיחה ממתינה? אתה עצבני, זה לוקח זמן. אתם יודעים מה זה המתנה? המתנה זו המתנה הגדולה, מתנה, המתנה, המתנה הגבוהה ביותר שיכול מאמין להגיע אליה. אני רוצה לקרוא לכם שורות קצרות מאוד מאחת התורות הכי נפלאות, אם מותר להגיד כך, הכי קדושות ומרוממות, כמו כל התורות כולן של רבנו, של רבי נחמן. הוא מדבר על המושג כבוד אלוהים וכבוד מלאכים, תורה ו'. ואז הוא אומר כך, להבין את כבוד האלוקים שבך, לכבד את האלוקי שבך. כבוד מלאכים כתוב בפסוק חקור דבר, כבוד אלוהים הסתר דבר. ממה נובעת המוכנות שלך להמתין, לא להבין מיד, לא לומר על מה ששמעתי או על מה שלא שמעתי ששמעתי. לא לדבר לפני מי שגדול ממנו ולא להיכנס לתוך דברי חברו ולא להיבהל להשיב. שמעו רגע. ואי אפשר לזכות לכבוד הזה, כבוד אלוקים, אלא על ידי תשובה. ליקוטי מוהר"ן תורה ו'. ועיקר התשובה, עיקר התשובה, נו, מה עיקר התשובה? הרמב"ם אומר, נכון, חרטה, קבלה לעתיד, ועיקר התשובה, כשישמע בזיונו, יידום וישתוק. זאת לא הדרך לתשובה. זאת התשובה. זאת לא הדרך לחוכמה, משנה באבות. זאת החוכמה. אני חוזר עוד מעט לרבנו, אבל 10 שניות. אתם זוכרים את משה רבנו, יושב שם בבית המדרש? שם, בסוף השורה השמינית? והקדוש ברוך הוא אומר לו שתוק, והוא נמצא אצל רבי עקיבא, כשהקדוש ברוך הוא קושר כתרים, ורבי עקיבא עוסק בתגים, כושר המתנות, כושר כתרים, שמעו ראי ואהובי, זה גבלת. שבוך אומר למוישה רבינו, אתה רוצה ללמוד אצל רבי עקיבא? תשמע אותו טוב. רבי עקיבא אומר, נדרים סייג לפרישות, מעשרות סייג לאושר, סייג לחוכמה, רק מי שאומר את זה יכול להגיד אחרי זה הכל צפוי והרשות נתונה. הכל נתון בערבון ומצודה פרוסה על החיים. החיים למות והמתים לאחיות, והחיים לידון, לידה, ולהודיע, ולהיוודע. אתם שמים לב שאצל רבי עקיבא לא כתוב מעשרות סייג לאושר, נדרים סייג לפרישות, שתיקה סייג לחוכמה. ככה היה צריך להיות. הרי החוכמה היא השאיפה, נכון? הדרך היא שתיקה. אתם תופסים למה? כי ראיתי אנשים שהגיעו לאושר לא על פי מעשרות. נדרים זו דרך להגיע לפרישות. שתיקה זו לא דרך להגיע לחוכמה. סייג לחוכמה שתיקה פירושו, זה עצם החוכמה. המהות. זאת עיקר התשובה. חכו לאט לאט, לאט לאט. רבנו אומר, רבי נחמן, שכשהקדוש ברוך הוא פונה אל משה, ומשה אומר לו, אבל מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה, אתם זוכרים? והצל לא הצלת את עמך. ואז הוא אומר לו, מה אומר עליהם? הם יגידו לי מה שמו, מה אומר עליהם? הם יגידו לי מה שמו, הם ישאלו אותי לשון רשי, לשון רשי. הקדוש ברוך הוא עונה למשה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה. ואז תקשיבו לרשי. עליו חשבתי, על הרשי הזה ביום שישי שם. אומר לו משה ריבונו של עולם, אני אראה, ומה עם אותם שנתמעכו תחת הבניין? הם יראו? לעבדות מצרים. עונה לו הקדוש ברוך הוא, אהיה. אהיה אשר אהיה. אתם יודעים, בלי להיכנס, אבל לכל אחת מהספירות יש את השם המיוחד שלה. דין, מלכות. השם המיוחד של ספירת הכתר זה אהיה. אתם יודעים מה זה אהיה? אהיה זה המתנה. זה תשובה. זה השתיקה. תשמעו את המשך דבריו של רבי נחמן. עוד משפט אחד מהדברים שלו. משפט אחד. וזה בחינת כתר. כי כתר לשון המתנה. בחינת תשובה. כמו שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה, הבא להיטהר מסייעין לו. ורבי נחמן מביא לזה משל, משל לאחד שבא לקנות אפרסמון, אומרים לו המתן וכולי. ויודעים מה כתוב שם במדרש? גמרא, נהדרת. גמרא מביאה משל לאחד שבא לחנות. הוא רוצה לקנות נפט. אז המוכר אומר לו, זה שם, לך תיקח מהר, הנה זה מוכן לך. אבל אחרי זה בא אחד ואומר שהוא רוצה לקנות אפרסמון, שזה ריח טוב. אז המוכר אומר לו, המתן, אני אתן לך. שואל רבי נחמן, למה באפרסמון המתן? התשובה היא, הנפט הוא מגעיל, שהוא ריח לא טוב. כך ולך. הפרסמון זה בוסם מדהים. אז המתן, שנינו נתבשם. אבל בעומק אתם יודעים מה כתוב פה? לא יכול להיות שתזכה להפרסמון אם אתה לא ממתין. לא ייתכן. אין אפשרות להגיע לחוכמה. שהיא לא באה מהמתנה. זה סתירה פנימית. זה גולם. זה בלוף של חוכמה. אתם יודעים מה זה גולם? גולם זה הגולם מפרה. גולם זה אחד מושלם, מושלם. יודע הכל. אבל לא יכול להופיע את האלוקות. לכן לא יכול להתחדש. לא יכול להיברא מחדש, לא יכול ליצור כלום בעולם, לא יכול להמתין. תשמעו את המילים, כי כתר לשון המתנה, כמו שכתוב, כתר לי זער ואחבקה. כי קודם שעושה האדם תשובה, אזי בחינת אהיה. אני עוד לא, אני אהיה. עדיין בהסתרת פנים. בהסתרה שבתוך ההסתרה. כי עדיין לא הכין את עצמו למהווה בעולם. בעיקר התשובה הוא שישמע בזיונו וידום. כי הכוח לידום מגלה שאני תופס שהקדוש ברוך הוא מדבר איתי ואני מבקש להכין את עצמי לקלוט את זה. זה קשה לי, אני לא תופס. היה שם זקן אחד שנתמייך וקראו לו פסח מאוחים לאותו פסח. היה שם הלל הזקן. היו שם כל ישראל בעזרה. הקדוש ברוך הוא קושר כתרים לאותיות. משה רבנו רוצה לדעת מי מעכב. כתר שנמצא מעל הראש, מעל הכל, מעל החוכמה, הרצון הכי עליון. הרצון באמת הוא לא להנחית עליי פה, אלא שאני אהיה כלי לקלוט את הכתר הזה. ובשביל להיות כלי לקלוט, אני צריך שתיקה. שמעתי מהרבי מספינקה, שליטה, מיד אחרי האסון, פתח בפיוט הושנה נפש מבהלה. הושנה, פיוט שאומרים בנוסח אשכנז בהושענות, הושנה נפש מבהלה. כלומר שברגע שהנפש נמצאת בבהלה גדולה, אז האדם מקבל מלמעלה כוח של חיזוק. אבל שאלה מה הוא עושה איתו? פרעו היה בבהלה גדולה. הוא לא ידע מה לעשות. פתאום מערערים לו את כל המצב. שוברים לו את המערכת. אז הוא קיבל חיזוק מלמעלה. אבל עם החיזוק הזה כתוב היחזק השם את לב פרעו. אבל אתם יודעים מה הוא עשה עם החיזוק הזה? הוא אמר אני פרעו. אז בואו נבדוק מי השמים. למה משה ואהרון תפריעו את העם עם מעשיו? הנוגסים, הרצים, אלה, איך אני מנהל את הכל כדי שהעסק ידפוק? דברית אחרת, שלא יהיה שקט חס ושלום. אתם מכירים את האדם המודרני שמפחד משקט? אתם לא מכירים את זה? כי נהיה שקט. משהו יכול להתערער. בקצב, במוזיקה. קשה מאוד להמתין כשהכל הכל נמצא בהקלדה על מקש. אתה רוצה לדעת מה חדש, זה לוקח לך בדיוק חצי שנייה להתעדכן בכל הצרכים שיש. אז אתה חייב להגיב. אני לא יודע כמה אנטיקות כמוני יש פה. אבל בטח רק אנטיקות כמוני זוכרים שפעם לפני החדשות, אבל זה היה פעם. אז לפני שהיה טוק, 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 היה מנגינה כזאת. לה, 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 לה. זה לקח דקה, פלוס, וזה לא נגמר באיזה פרסומת, ויז, ויז, ואז, ופרטוטוטוטוטוטוטום, ואז איזה חדשה שלפני 10 שניות המצאת, אבל חייב להיות קצב. טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט אני כבר לא מדבר על המתנה, אני מדבר על המתנה לחדשות. לא, 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 לא. כשרבנו רוצה להוריד את התורה, ובעצם אתם יודעים מה אומר לו הקדוש ברוך הוא, אז יהיה עגל. אבל אני רוצה שרבי עקיבא יקשור תגים, ושכולם יהיו כלים. מי מעכב על ידך? אדם אחד יש, שעתיד לעמוד בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו. וגם הוא עוסק בלקשור כתרים לאותיות. גם הוא עוסק בשתיקה, בהפנמה הקשה הזאת של מי דאביד רחמנה לתאו. בכוח לצאת מהמרכז כדי להנחיח את האלוקות. אתם זוכרים שלפני ששקלו את בשרו במקולין, אתם זוכרים את הדברים הנוראים האלה הידועים, שבאותה שעה שיצא רבי עקיבא להריגה, והקלגסים מענים אותו וסורקים את בשרו במסריקות של ברזל, אתם זוכרים? ותלמידיו רואים אותו, והתלמידים, רב שמעון, חבריו, אומרים לו, רבנו עד כאן, רבנו עד כאן, זוכרים? והוא אומר להם, כל ימי הייתי מצטער, אם אתה יבוא פסוק זה לידי ואקיימנו. יוצאת נשמתו באחד, בחוכמה. שנאמר הוא בכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך, ואתה שבא לידי ולא אקיימנו. ראיתי שהרבי, זכר צדיק לברכה מלובביץ', שואל שאלה מדהימה, פשוטה, אבל מדהימה, נוראית. מי היו התלמידים? רב שמעון בר יוחאי, נכון? רבי מאיר? זה לא ה-24,000 הראשונים, הם כבר מתו. ומה הם שואלים אותו? הם רואים שהוא מוסר את נפשו, אז מה הם שואלים אותו, רבינו עד כאן? לא הבנתי. הם לא היו עושים את אותו דבר? לא עלינו. כלומר, מה, לא, אני לא מבין, מסירות נפש זה התנדבות? הרי באים עכשיו להרוג אותו על קידוש השם. אז מה הם שואלים אותו, רבינו עד כאן? שאלה טובה? תשמעו טוב, זה גבלת. הם לא שאלו אותו עד כאן על המסירות נפש. זה היה ברור להם. ויקיבה הוא זה שלימד שכל מי דאביד רחמנה לתו אביד. כשבאים להרוג אותו, הוא שותק ואומר אחד ומייחד את הכל. העומק של זה פירושו שהוא אומר שכל מה שיש בעולם הוא רק אלוקות, זה ייחוד השם, אין לזה משמעות אחרת, הכל אחד, הכל הוא, הכל הוא. והם שואלים אותו, רבנו, הבנו שהכל הוא, הבנו. גם הקלגס הזה ימח שמו וזכרו שסורק את בשרך, גם הוא אלוקות. עד כאן, אין גבול. הסטרה אחרה הזה, הרוע הזה, זה גם כן חלק מהאחד? עד כאן? עד איפה בשר ודם יכול להגיע? עד כאן? והוא מלמד אותם את כוח השתיקה. הוא אומר להם, אתם יודעים כמה זמן אני, הנה המילה, ממתין לרגע הזה, כל ימי הייתי מצטער, אי מתי יבוא פסוק זה לידי ואקיימנו. מה זה ואקיימנו? אני אתן לפסוק הזה קיום, סוף סוף הפסוק הזה יהיה מקוים. עברתי משוכות בחיים, עברתי קשיים בחיים, עברתי ישמע ביזיונו בחיים, עברתי דממות בחיים, אבל להגיע לזה שאני מגיע באמת לבכל נפשך, שהקודש ברוך הוא עשה אהיה ועשה אותי כלי כדי לגלות את האחד הזה, כל ימי אני מצטער כדי להיות בהמתנה, ועכשיו שבא לידי ולא הקיימנו. עד כאן. מבינים מה ביקש הקודש ברוך הוא ממוישה רבנו? לראות למעלה מהטבע, מהשורה השמינית בבית המדרש של רבי עקיבא. אתם יודעים מה זה עקיבא בעברית? עקב. אתם יודעים מה זה כתר? זה מה שיש מעל הראש. עכשיו אתם מבינים מה זה רבי עקיבא? רבי עקיבא זה זה שקושר כתרים לאותיות. זה מביא אותנו מהעקב כדי לגלות שהכל אחד. עכשיו אתם מבינים למה משה רבינו אומר, יש לך אדם כזה בעולמך? אז מה אתה נותן תורה לי? אמרתי לך, ריבונו של עולם, לא איש דברים אנוכי. יש לך אדם כזה שאת הכתר מביא שמה מלמטה למטה. שלגמרי, לגמרי, לגמרי ישלם ומבין שהכל צפוי והרשות נתונה, ואין שום סתירה בין ידיעה ובחירה. ואני מבין לגמרי, 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 שאני לגמרי, לגמרי, לגמרי לא מבין. ואני שותק, ואני מקבל, ואני מצליח להוסיף אור, ולקחת את הרגעים הקשים ביותר, ולהאיר אותם. זאת התמודדות של כל שנייה. חבר'ה, שבעה דברים בחכם והיפוכיהם בגולם. הלוואי אני גולם הרבה פעמים. הגולם הוא שלימות המידות, הוא שלימות המעלות השכליות, אבל הבלבול, מה, אתם לא מבינים על מה אנחנו מדברים? הערבוביה. הערבוביה בין כבוד מלאכים וכבוד אלוקים. אתם יודעים מתי האדם יכול להיות בשקט? שהוא לא מעורבב. קל זה הכל חוץ מקל. זה להיות כלי. אתם יודעים, קצת אחרי השואה, מיד אחרי המלחמה, עוד לפני קום המדינה, התחילה לצאת האנציקלופדיה התלמודית. בטח מכירים אותה כולם, נכון? את כל הכרכים האלה של האנציקלופדיה התלמודית. וזה היה מפעל עם חזון ארוך מאוד. בראשו עמד הרב מאיר בר אילן, מאיר ברלין, על שמו בר אילן, האוניברסיטה והרחוב וכל ה... שהיה בנו של העמק דבר, של הנציב מוולוז'ין. הוא כותב את ההקדמה באנציקלופדיה התלמודית, זו הקדמה מלאת חזון, חלום. שעם ישראל ישוב לארצו ובעזרת השם, והדבר החשוב ביותר הוא שיהיה כינוס גדול ונחזור לתורה ולתלמוד וציקלופדיה תלמודית, ואיך זה יהיה בערכים ברורים, ואפשר יהיה לתרגם את זה לדור החדש ולישראלי, פלא פלאות, הקדמה נפלאה. שם לקראת סוף ההקדמה, הוא פתאום שם כוכבית. ובלי שאף אחד אמר לך, אתה מרגיש שמאחורי הכוכבית הזאת עוברים הרבה איסורים. הוא רב מאיר ברלין מוולוז'ין, שם הוא גדל. השנה תשנ"ו, ואז הוא כותב אחרי הכוכבית, רק עכשיו אנחנו מבינים איך נהרות של דם של אחינו ניגרים. ואתה קורא את זה ומנסה לחשוב רגע עליו, הוא מדבר על המשפחה שלו, על החברים שלו, על כל הכיתה שלו, על כל הילדים שלמדו איתו. וכל מה שנשאר. ואז הוא שבור ואומר, שיש רגע שבו הוא אומר בעצם, איפה אני ואיפה כל מה שדיברתי, למי יש כוח עכשיו, גם לא לשמחה של תורה, למי? פסח מאוחים. לא זקן אחד. נערות של דם. והוא הולך ומתאר את זה, ואז הוא אומר, שליש מהעם היהודי חדל מלהיות. וכשהוא מתאר את הקהילות ואת החכמים, אתה מרגיש במילים שלו שהוא מתאר את בית, הבית שלו, הוא מתאר את הנציב, הוא מתאר את, הוא יודע מאיפה הוא בא. שליש מהעם היהודי חדל להיות. ואז בשלב מסוים הוא עוצר, ויש לך תחושה כאילו עברו איזה 2,000 שנה בין השורה הזו לשורה הבאה, הוא כותב כוכבית וכך. הוא מרגיש קול מבפנים שהוא אומר לו את הדבר הבא. אם שליש מהעם היהודי חדל מלהיות, יש לזה בדיוק משמעות אחת. שעליי להיות יהודי פי שלושה. אני חייב למלא את הכל פי שלוש. השתיקה הזאת שבין המשפטים היא הכתר. היא הכתר שאתה עושה לקדוש ברוך הוא. היא התגין שרבי עקיבא מהעקב שלו היה דורש על כל קוץ וקוץ שלהם טילים טילים של הלכות. כי מה זה טילים, טילים של הלכות? זה מבנה שלם של הלכות שרק מהם נוצר כתר ייתנו לך. רק רבי עקיבא יכול לדרוש את זה. זו תורה וזו שכרה? שתוק. לא שתוק כי אתה לא מבין, לא שתוק כדי להבין, שתוק כי עצם השתיקה מכניסה אותך לבית המדרש הפנימי של רבי עקיבא. ומסבירה לך שאולי זה שאני מתעכב בהבנה עכשווית שלך זה עיכוב. אפילו 6 שעות היית ממהר, הייתי חוסך את העגל. זה כל כך הגיוני. שתוק. שתוק, משה רבינו, שתוק. השומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים. שתוק. סופר שרב שמחה בוני מפשיסחה, סיפור כל כך יפה, בא פעם אל רבו, היהודי הקדוש, היהודי הקדוש מפשיסחה, קבור בלובלין. הוא סיפר לו סיפור, הוא אמר לו שהוא היה בבית המדרש, ומישהו נתן לו כזה מוסר ופגע בו, ואמר לו דברים נוראים, ונגע בדברים הכי קשים שהיו, ואמר לו את הכל. היהודי הקדוש שאל אותו, נו, ומה עשית? אז הוא אמר לו, נשקתי אותו, והחזרתי אותו למדף. זה היה הספר שבט מוסר. זה פילאי פלאות. אז למה אם זה היה מישהו אחר, לא היית מנשק אותו? כי כבוד מלכים, חקור דבר. בטח שאני כואב, בטח שאני שומע את מה שאתה אומר, אבל קודם כל פרינציפ, אני אגיד לך שאתה ואבא שלך, ואבא של אבא של אבא שלך, ואם אתה לא מגיעים את זה, מגיעים בכל עד סוף הדורות. לא מכירים את זה? חוכמה על ספרים. ספרים אתה מנשק ומחזיר למדע. שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים. ושמחים בייסורי. עכשיו אני יכול לגלות לכם סוד למה הלכתי ביום שישי לרבי שמעון, אחר הצהריים. כי רציתי להיכנס לכניסה, וידעתי שהיו שם יהודים שותקים, קדושים, שלא מפסיקים לשנייה את המעגל של שמן ששון מחדרך. ונדבקתי במעגל הזה. הרגשתי שעכשיו שותקים. וידום לשון המתנה. אתם זוכרים את חנוכת המשכן? גם אז בראש חודש ניסן יצאה אש מן השמיים. גם אז ביום הכי גדול והכי שמח והכי מיוחד יצאה האש הזאת מן השמיים ובדרך לאכול את העולה ואת החלבים, בדרך להדלקה הגדולה ולאש שיוצאת מן השמיים, היא שרפה את נדב ואביהו. ואז מופיעה הפעם היחידה בכל התורה, תשמעו צדיקים, זה דבר גבלת. בפעם היחידה בכל התורה כולה, שהתורה מלמדת כיצד מנחמים. יש כיצד מברכים, יש כיצד מרקדים, אבל כיצד מנחמים. פעם אחת בכל התורה, התורה אומרת לך. משה רבינו בא לנחם את אח שלו, זוכרים? השני בניו, נדב ואביהו. והוא אומר לו את המילים הידועות, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש. ועל פני כל העם אכבד. ומה עושה אהרון? וידום אהרון. הזכרנו כבר יותר מפעם, לרשי יש את דרכו שלו. רשי מסביר את זה בפירוש, שהוא הפירוש שאני חושב שכולנו גדלנו עליו. הוא הפירוש שאנחנו מרגישים בימים האלה גם. שמעתי את האבא מתאר איך הילד של הוצאת שמה ישראל למטה, במעיכה, חשבתי על זה. אומר לו משה לאהרון, אתה יודע שכשהקדוש ברוך הוא אמר לי שצריך לבנות משכן, אז הוא אמר לי שבמשכן הזה הוא יתקדש ונקדש בכבודי. והפירוש הוא לא רק ונקדש בכבודי, אל תקראי בכבודי, אלא במכובדי. והבנו שהפירוש הוא שהקדוש ברוך הוא מתקדש על ידי מיתת הצדיקים. אז מי זה בקרובה יקדש? זה נדב ואביהו. זה הפירוש שהתרגלנו עליו, נכון? עליו גדלנו. ודאי. קשה ועמוק. הוא חדור בנו. זה בסדר. אבל אני חושב שצריך היום כבר משהו אחר. עוד משהו. עוד משהו. ולמה זה נקרא קרוביי? כך אומר משה לאהרון, אני ידעתי שהוא יתקדש בקרובים אליו ביותר. ידעתי. ואני הייתי סבור שהקרובים אליו ביותר זה אני ואתה, ואתה ואני. ועכשיו מסתבר שהילדים שלך, נדב ואביהו, קרובים ממני וממך. עכשיו הבנת, ניחו. מה עשה אהרון? וידום אהרון. מכאן שנטל שכר על שתיקתו. אבל מה השתיקתו? אף פעם לא הבנתי. עוד מעט נראה. אבל הרשב"ם הרשב"א מסביר הפוך לגמרי. הרשב"ם אומר שזה ודאי לא פשט. הרשב"ם אומר שלהגיד שבקרובה יקדש פירושו ונקדש בכבודי, ושהפסוק ונקדש בכבודי הכוונה במכובדי, זה דרשה, זה אל תקרא, אבל זה לא הפשט. הרשב"ם אומר דבר נורא, הרי אהרון היה כהן גדול, נכון? ואלעזר ואיתמר גם היו מה? כהנים גדולים. יש דין שהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבינו, ומשה רבינו לימד אותנו רק השבוע. השבוע, בשבוע הזה שכתוב בכל בית ישראל, השבוע, הוא לימד אותנו שכהן גדול לא נטמע לאביו ולאמו ולבנו ולביתו, שבעת הקרובים לא נטמע, נכון? ולכן אהרון הכהן לא היה יכול מה להיטמא ולעסוק באבלותו של מי על מי? על נדב ואביהו. וכנ"ל אלעזר ואיתמר, האחים. ומה הם היו צריכים לעשות? זה גוואלד, מה הם היו צריכים לעשות? להמשיך את חנוכת המשכן, א' ניסן. אומר הרשב"ם, הוא אשר דיבר השם לאמור, הקדוש ברוך הוא אמר לי את הדין הזה על כהן גדול עם הבנים שלו. אבל בחלום הכי שחור לא חלמתי שאני אצטרך ככה להגיד לאח שלי, הכהן הגדול, על הבנים שלו. נדב ואביהו. ועכשיו אני מבין, הוא אשר דיבר השם לאמור בקרוביי, תחזיקו טוב, בקרוביי הכוונה היא, בך אהרון ובכם אלעזר ואיתמר, בקרובים שרואים את השריפה וממשיכים את חנוכת המשכן, בקרוביי יקדש. ועל פני כל העם מקבל דממה. דממה שמביאה לריקוד. מדוד, פנימי, עמוק. חנוכת משכן. שתיקה. שואל הרשב"ם, אז מה זה וידום אהרון? הרי לפי דברי רש"י הכוונה היא שהוא הצדיק עליו את הדין. אבל מה לפי הרשב"ם? אומר הרשב"ם, וידום אהרון, זה ניחום. עד שלא בא אליו משה, אז הטבע היה שגם אהרון עצר את חנוכת המשכן לרגע, והיה באבלות הזאת. כיוון ששמע את משה, וידום מאבלותו, וישוב לחנוכת המשכן. רק היום הבנתי שזה מה שרש"י מסביר על וידו. שתיקתו פירושו היכולת להיכנס להמתנה. נשמע וידו. לא ויחזק השם את לב פרעו ואז אני חזק ואני יודע מי ומה, אלא ויחזק לב דוד בהשם. וכשדוד מתחזק, גם הוא מלך, להבדיל. אז החיזוק בהשם בא ואומר, אם שליש מהעם היהודי חדל מלהיות, עליי להיות יהודי פי שלושה. ולהמתין, ולשתוק. מה עושים? מה אומרים? שותקים. והשתיקה הזו היא עיקר התשובה. אבל שואלים אותי שאלה ורוצים תשובה, זאת התשובה הכי עמוקה. כשיודעים מה זאת התמודדות, יודעים שהדבר שמלווה הכי הרבה זמן זה השתיקה הזאת. והשתיקה הזאת מחברת אותך למקומות הכי אינסופיים, הכי אלוקיים. משם, בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם, נזכה כמו שאומרים בשם הקוצקר שאמר שיש מדרגה של וידום אהרון והיא מכינה למדרגה הגבוהה יותר. שלמען יזמר לך כבוד ולא ידום. למען יזמר לך. אז בעזרת השם, בעזרת השם באמת, יודעים שחלק גדול מהראשונים מסבירים, כדי שלא נצא בלי מילה אחת מהפרשה, שחלק גדול מכל עניין השמיטה והיובל, איך היא תאמר, מה נאכל בשנה השביעית? הן לא נזרע ולא נקצור. כל התורה, את שיא הקדושה של ספר הקדושה, מחנכת אותי לסבלנות הזו, להמתנה. נכון, לא נאכל ולא נקצור, ועוד פעם נפנים לעצמנו שהקדוש ברוך הוא בחסדו נותן לי את הכל. ולא נזרע בשמיים, אז איך נאסוף? ואז פעם, בשבע שנים, בסוף שנת השמיטה, משפט לחתימה, בחג הסוכות, אתם זוכרים מה עושים פעם בשבע שנים? עושים מעמד הקהל, נכון? ומה כתוב בתורה? שזה יקרה מתי? במועד שנת השמיטה. אבל זה לא בתחילת שנת השמיטה, אלא במועד שנת השמיטה זה כשהשמיטה מסתיימת. אז למה זה נקרא מועד שנת השמיטה? זה פילי פלאות. כי כשהשמיטה מתחילה, אז בחג האסיף, אסיף, תוגבר, הו-הו, השמיטה עוד לא השפיעה עליך בכלל. אתה אספת, ברוך השם, יש לך הרבה דולרים בבנק. מתי אתה מרגיש את שנת השמיטה? בכיס ובבטן. בסוף שנת השמיטה. ואז מגיע חג האסיף, ואיזה חג ואיזה אסיף. אתה לא אוסף כלום. הכל היה מופקר לעניים ולעשירים, זה לא היה שלך בכלל. ואז כשאתה לא יכול להקהיל את הפירות, ולא יכול להקהיל את כל מה שאתה אספת, אתה בחג האסיף אוסף את כל הנשמות, את כל היהודים מטף וזקן, טף ונשים, את כולם אתה אוסף אז, ועושה הקהיל. וזה זמן שמחתנו. לקחת את כל הכוחות האלה של ההמתנה, להמתין. כל המועדים שאנחנו עוסקים בהם, יום אחרי יום, כל הפרשות האחרונות, אז מה נאכל? למה נזרע? עוד פעם חינוך הזה. למה שיש בחכם, והיפוכיהם בגולם. בגולם שיודע הכל, אבל אין לו את הצורה האלוקית, את הכוח לקשור כתרים. שנזכה בעזרת השם בשמחה ובישועה ובגאולה שלמה עלינו ועל כל ישראל בנגלה ממש במהרה. בשורות טובות טובות טובות.